شعور متعيشة بتكودش فروشات قرح تشعاز وشكح شيم رحمة شبات هذا بدر شهد اشتموز كرانو شمايم كسي افطارة سيوم افطارة وهو يوم الدحادش وحضشاء מדי שבות בשבתו יאבא כל גדול וישתח אבות לפני, אומר אדוני. שלעתיד לבוא, מדי ראש חודש ומדי שבת יאבא כל בוזר, משמע הגויים וקצוות תבל, וישתח אבות לפני בבית המקדש. כמובן. הגויים שהתבהרו, לא הרשעים שלא יישארו. חודש תמוז, חודש מתחילים ימי בין המצרים. אנחנו מקווים שלא יהיה, אבל מדברים על בית המקדש, מצפים ומייחלים שיבנה בית קודשנו ותפארתנו. שמעתי השבוע שאלה מעניינת. שואלים אל לחובה. בית המקדש שיבנה, האם זה יהיה בית משוכלל, עם חשמל, כל הטכנולוגיה שיש בזמננו? שאלתי, מה רוצים בדיוק? מה כאילו, מה הנקודה? רוצים שיהיה דלתות נפתחות לבד, ככה, שמתקרבים, דלתות נפתחות מעליה. מה עוד? ברזים אוטומטיים. אמרו, מלון חמישה כוכבים. כאילו מה? אמרתי, לא, אתם מלון חמישה כוכבים, אני חושב שיהיה 20 כוכבים. למה חושבים שזה יהיה פחות? אני חושב שיהיה אפילו עוד יותר. שהרי, איך אפשר להגיע לבית המקדש מקצוות תבל בכל שבת? יש חודש מולי, נכון. יכולים להגיע אולי במטוסים. על כל שבת אחרי הגיעו בקצוות תבל. על כורך שרמוס בו בפסוק שלעתיד לבוא יהיו אווירונים. ולא רק אווירונים כמו שיש בזמננו, שזה אסור בשבת. יש חילול שבת, הבערה, יש עוד מלאכות שאסורים. משהו יותר משוכלל שאפילו גם חלק, גם אין בזה שום סרח של חשש חילול שבת. מה, זה משהו יותר משוכלל. וזה מפורש בפסיקתא. פסיקתא רבתי כתוב על הפסוק הזה. הוא היום מדי חדש בחודשו, מדי שבת בשבתו. שבתפילת שחרית ומנחה יבואו נשואים על גבי עבים, כמו שהפסוק אומר, מי אלה כועב תעופנו וחיונים על הרובותיה, לתפילת שחרית, ויחזרו לבתיהם, וגם בתפילת מנחה יבואו ויחזרו. אז אם כן, יש לנו פה מפורש בדברי חז"ל, שרואים שבלוח קודשם, הם ראו את מה שיהיה והשתכלל במשך הדורות, ושזה מה שיהיה לעתיד לבוא. איך כתוב בפסיקתא רבתי, פסקה ראשונה של שבת וראש חודש. פודח רבי תנחומה, סומו נפשי לאלוהים לאל חי, מותי עובר ויראה פני אלוהים. אם מותי אתה מחזיר לנו את הכובע שהיינו עולים בשלושה פעמי רגולים ורואים פני השכינו. הרי כמו זה משה חרב בחיינו. מלוא בוני, בעולם הזה כמה פעמים הייתם עולים? לא שלוש פעמים בשנה, רק שלוש פעמים עליתם. כשהגיע הגס, לא תעלו שלוש פעמים, תעלו הרבה יותר. אני בונה אותה, ואין אתם עולים רק שלוש פעמים בשנה, אלא כל חדש וחדש ובכל שבת. ואף אפשר שיבוא כל בוסר בירושלים בכל חדש ובכל שבת, אומר רבי לוי, עתידו ירושלים להיות כארץ ישראל, וארץ ישראל ככל העולם כולו. ואף הם בואים בכל ראש חדש ובשבת מסוף העולם, אלא העובים בואים וטוענים אותם לירושלים, והם מתפללים שם בבוקר. כי בדרך כלל עננים יש בבוקר, אז העבים זה בבוקר. והוא שהנביא מגל לזום, ישעיה ס"ח, מי אלה כועב תעופנה וחיונים על רובותיהם. במנחו, העובים חוזרים ומביאים אותם, כבר חזרו למקומותיהם, חוזרים ומביאים אותם לירושלים, מתפללים שם מנחו, והם טוענים אותם ומחזירים לבותיהם. היונים לעת ערב הם מתאספים לחזור לכן, לרובות שלהם. ואינו אומר יבואו כל ישראל, לא רק היהודים, כל בשר. אומר רבי פינחס, מהו כל בשר? יש פה רמוז, לא חוץ מהפשט. כל מי שבשרת ישראל בעולם הזה זוכר לפני שכינה. מה זה שנה אמר ועושם עינו מראות ברא, מה כתוב אחרו מלך ביושבת החזן עליך. מי שבשרת ישראל, תרגום, كذا بر اذني بوزاوث مسوث ايفار عرفت غام اذني بسال مش بسر تسرى مش باز مش زلزال مش لا يتحس ليتر لا 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 يحشيب אותו لا 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 هلخ اخري عطته אז هو يذكر هذا طهور اهر يوم اخر بوصل افلو جويم ولا كل الجويم لا هم شلون يعبدوا باسرائيل ما شيء هم قبله מזה החזל אומרים אמנם עבים, אבל מהפסוק עצמו כתוב מאלה כועב תעובנה וחיונים, אז לא עבים. אמנם יכול, משמע שיכול להיות שעבים יישאו בני אדם, למרות שעבים זה בעצם זה דבר שאין פה משהו ממשי שאפשר לשאול, אבל כמו במדבר, על ענן, על שבע ענן לכבוד. משמע שיש איזו אפשרות על ענן, אבל הפסוק לא אמר מאלה בועב תעובנה, אלא כועב, זה כמו מטוסים שהם כמו עבים וכמו יונים שהם עבים. אז אם יהיה את כל השכלולים האלה, ואם בבתים של הבני אדם יהיה את כל, יש את כל השכלולים של כל הכלי החשמל, כל האלקטרוניקה, כל הדברים המפותחים שיש בזמננו, ומסתם אז, כמו שאמרנו, עולה, יהיה עוד יותר, אז אם כן, אז לא מסתבר שבית המקדש יהיה פחות. אמנם מצלים היום את בית המקדש, לא יודעים מה לצייר, מצלים אותו כמו שהיה בעבר. לא יודעים לצייר את בעזרת שתרסנו את החזן ונראה. אבל אני אומר מסברה שלא מסתבר שהעולם משתנה, שהבני אדם לעתיד לבוא לא יהיו את כל השכלולים שהתחדשו והתפתחו במשך כל הזמן. הרמב"ם כותב ברכות מלאכים, מביא דעת שמואל, אין בין העולם הזה למטה משה היה שעבוד מלכיות בלבד. העולם כמין הוה ונוהב. זאת אומרת, מבחינת העולם הזה, החיים השתנו אותו צורת חיים, אז אם הצורת חיים שלנו היום זה ככה, אז אם זה, מסתבר שזה עוד יתפתח וישתכלל, לא יודע אולי אם זה המצב שלנו היום, אבל יכול להיות אפילו יותר, אבל לכל הפחות המצב שלנו, אז לא מסתבר שבית המקדש יהיה פחות, למה שלא יהיה מעליות שעלו ויעזו, אז פשיטה, אז מי, ואם תשאל אם כן, למה זה לא כתוב את זה בשום מקום, אותה שאלה אשר שואל מלחמת ג'וג ומוגר, כשהנביא ביחזקאל מתאר את מלחמת ג'וג ומוגר, מה הוא מתאר? כאמר אדוני אלוהים הנה אלך וג'וג, כל חילך או סוסים ופורשים, גול רוב סנום וגן תופע זה חרוב את כולם. אתה חושב שצריך לכתוב טילים, טנקים, איזה פצע, לא כתוב. אז מה נפשך? ועוד כמה מקומות, שמדובר על הכלים שהיו היו בעבר. אני חושב שתי תשובות בדבר. א', הנביא לא יכול לכתוב את הדברים שיהיו בעתיד, כי בזמן הם לא מבינים מה הוא מדבר. שנית, מי אמר שהגולה צריכה להיות רק היום? הגולה יכולה להיות גם לפני 500 שנה, ו-1000 שנה. בעוונותינו הרבים לא זכינו. אז הנביא לא רצה לכתוב דבר שיכול להשתנות. כמובן, אז אם היינו זוכים והיינו נגאלים וחישנו, אז עוד לפני כל השכלולים וכל הפיתוחים האלה, אז היה כמו חרבות וכמו שהיו נלחמים לפני 200 שנה. אז נשאר המצב. אבל כמה שלא זכינו, ומצד שני חייב להיות דברי הנביא אמת, אז חייב להיות שלעתיד לבוא אנחנו נבין גם בדברים האלה שרמוז בו, איך שזה בפועל יהיה. זאת אומרת, זה יהיה ברמזים ובצורה לא כפי בפשטות של הדברים, כמו שהרבה דברים כתוב שלעתיד לבוא יהיה להם פירוש אחר. אז גם זה יהיה לזה פירוש אחר. אבל בכל אופן, אז אני חושב שהשאלה מתורסת ואני חושב שנזכה בקרוב בחיינו ובימינו. למשל מחילת היעץ חיים, חלק ראשון, דיברנו כמה פעמים על העניין של ולתי יסורו ויומן ביום מנוחתנו, אדנו יושיעו, ואמרנו יסוד על פי דברי מארית, שכתב את זה בעניין פנדום בגדולה, בדף ע"ז עמוד א', מארית כותב, כל הנחלו בשבוע מסוכון יותר ממי שהרע לו חולי בשורי יומים. ככה המעריץ מביא את זה בשם הריץ. הריץ זה רבי יוסף צייח, חכם ספרדי, לפני 400-500 שנה, מילי שהיה בארם צובה או בצפת, המעריץ העתיק אותו בהרבה מקומות, מה שהמעריץ כותב בשמו לא מובא בשום ספר, זה כתב יד יחיד, שהמעריץ, כן, וראה המעריץ שהספר הזה לא נתפס, אז הוא פחד שהספר יעבד, אז לכן המעריץ מביא בשמו הרבה הרבה דברים. והחידוש הזה גם כן, לא היה נראה חידוש גדול, כמו שיש הרבה הרבה חידושים שכתובים בשמו. אז הסברנו את זה. אני מעצמי מה יכול להיות? למה מי שחולה בשבת יש יותר מסוכן? אמרנו, יש שולט במזל שבתאי. ואז ממילא הגענו למסקנה שזה לא דווקא מי שחולה. כי אם זה הכיוון ששולט בו המזל, המזל הזה גרוע, ואז זה יכול להיות גם כל צרה וכל ארגון אחר, ממילא הסברנו על זה כמה וכמה דברים. אבל בסייעתא דשמיא, ראיתי שיש לזה פירוש אחר, ויש לזה יסוד מפורש בקדמונים, אולי זה לא ספרים, קשה להגיע להם, אבל אם נקשר את הדברים, הדבר הזה מפורש והרוקח, פירוש שלו על התורה שנתפס בזמן האחרון, שם מובא העניין הזה, וזה בהחלט יכול להיות שזה המקור של הריץ, כי הריץ, הרבי יוסף צייח, כל מי שסך הכל, מי שירד, כל הפירושים שלו, מה שמארץ מביא בהרבה מקומות, מעיינים ומשווים את זה, רואים שהמקורות, למרות שהוא ספרדי, אבל היה לו מקורות מהאשכנזים. המקורות שלו בספרי קבלה של האשכנזים הקדמונים, כמו רבי יהודה חסיד, בעל הרוקח מגרמייזה, סידור ההירץ, ספרי קבלה של חכמי אשכנז, והוא מביא אותם. אז מסתם, אז גם בעינינו זהו הם המקורות שלו. פרשת ויתחנן דף קוף פה כותב בעל הרוקח. אדם שערע לחלי בשבת, צורך רחמים יותר מבחר. הנה, זה כתוב מפורש. אבל, מה הטעם? לא, שבתאי הוא לא מזכיר, הוא אומר טעם אחר. דבר חידוש מעניין. לפי שהפושעים, הננחים, מדין ג'הנום בשבת, פנויים ויוסעים ומזיקים. גם שבת בג'הנום, אין להם עונש. אז הם לא נשארים סתם שוקטים, יושבים להם לנוח. אז הם הולכים לעשות צרות בעולם. טוב, מי יכול להגיד דברים כאלה? אבל נאמון הוא ונאמון עם דברו. ורוב פעמים, מה שהנשומות מזיגים לא ניתן לרפואה. נזק כזה, אי אפשר לרפא אותו. זה לא מחלות רגילות. לא כן, אני זוהר כל אדם מלך יחידי בלך שבא בפני המזיגים. זה כותב רבנו אלעזר מגרמייזה, מעל ספר הרוקח, יש לו פירוש על התורה. כותב גם הדברים האלה מובאים גם על ידי ריבו של רבי אלעזר מגרמייזה בספר חסידים, רבנו מזה חסיד, סימן תשע. לא מור רוחז מחבלים ערב שבאת, לפי שאין רוחז בג'הנום. הוא אומר, בגלל שעכשיו הם לא תרודים, הם לא עסוקים, לא בג'הנום, הם עכשיו יש להם חופש. פירוש רוחו שלא רשועים במתחתם מזיגים. כמו כל תולדות גאי שמתו נעשו נשמתם מזיגים, הנשמות שלהם מטפחות למזיקים. אבל לא עושים על דעת עצמם, זה לא הפקר. אלא ניתון להם רשות להזיק למחללי שבות. אם היו עצבים בשבת, אם היינו מתעדן בה. אז אמרנו שאם אדם חס ושלום יהיה חולה בשבת, כדי שלא יש לו פגם מסוים. אז ברוך השם שאני מוצא פה עקבות של הדברים האלה, שנותנים להם רשות, אדם מחלל שבת, לטיפולך. רואים אדם עצוב בשבת, רחמנא ליצלן, צריך לשמוח. אז זה אסור. לא מתעדן בו, זה מצוות עונג שבת, לא מקיים. לא כן תחלואי רוחות בשבת. הרוחות עושים מחלות, הם פוגעים בשבת. ולא כן, סומך שיר של לפגועים ושיר של יום שבת, וכך אומרים בשבת, יקום פורגון, ושוחו, ולביאות זה בלסח של אשכנזים. ונשומר שהם מזיגים, אם הנזק בא על ידי הנשמות הללו, אין לו אדם רפואה ברפואות בני אדם יותר. כי אם רק הקדוש ברוך הוא יכול לרפא אותו. זה לא לעזור כל התרופות, ניתוחים, טיפולים, כל הסגולות, רק הקדוש ברוך הוא. ומה חס מכותו ירפא? אז ברוך השם שהעניין יתברר מיסודו וממקורו, אבל אני חושב פחות או יותר רוב הדברים שאמרנו, רק היסוד והטעם של זה, לא בגלל שבתאי, אלא בגלל הרוחות האלה, זה השורש של הדבר. אבל כל מה שהסברנו, להסבירו על תיסור וגול במנוחותינו, אדנו יושיעו, פדאי למסורו מכל סור רחוב, כל זה, זה מתאים. כל הדברים שאמרנו, זה נשאר ומתחזק, ואפשר לומר שבעים פוננת, לא? אולי גם מה שאמרנו נכון, אבל המקור זה בטח מפה. ברוך אתה אלוהינו, אלוהינו, מלאכנו, שאהב כל נהיו בדברו. אמן. דיברנו כמה פעמים על סידור הורנבאום. לצערנו, בונו בומו לעצמו, כמו שאמרנו, לעשות כביכול, כמו ספרי התקלי לראשונים, כביכול, עוד מעט כמו, כן? או כדעת הרמב"ם, וזה כאילו בעצם נגד השיטה של מעריץ, מי שמבין לעומק של הדברים. לפי דעתי זה פריצת גדר, והסברתי כמה טעויות שיש. היה שגיאה חמורה מה שדיברנו בעניין קריאת התורה בפסח, בעניין של ספירת העומר. אני רוצה להגיד עוד שני דברים, לא שאין עוד מה להעיר, אלא פשוט לא עיינתי יותר. אם אני עיין, אז בטח יהיה על כל צעד ושעל. מספיק ארבע הערות להראות שזה לא מבוסס ולא מסודר, אין לי זמן להתעסק עם זה, אבל בכל אופן לדעת את הדרך ואת הכיוון ואת השיטה. דף צדי. אני אומר, עצם זה של לעשות סידור כביכול שימושי, לא סתם, אפשר לעשות סידור של קדמונים, סידור רבנו סעדיה גאון, סידור אברהם גאון, אבל לא עשו את זה בצורה, בספר כמו ספר שימושי, מנוקד, כפילויות, כל הדברות, כביכול זה בא לשמש בתורה באופן מעשי. זה המגמה פסולה. נגיד, מי שטוב חושב שזה דעת הרמב"ם, בסדר, טוב. אבל אתה רוצה לעשות את זה שימושי, אז אם כן, אתה בא לקבוע נגד כל מה שחכמי תימן קבעו כל הדורות, נגד מה שמעריץ קבע, אתה, יש לך, כאילו, יש לך החלטות אחרות. לכן אנחנו צריכים להראות שזה משובש. עוד שני דברים בעזרת השם. דף צדי, בהכנסת ספר תורה, אין פה כלום. לא יהי בן סובע, לא יהי אדוני אלוהינו, לא תוהרתו, כלום. יש בו לבוא את השם המבורך. בקיצור, מתייבש, תוציא ספר תורה, אל תגיד כלום, שים אותה על הטבע וכלום. סדר הוצאת תורה, ספר תורה, ואמרת הפסוק אמות, לא הזכיר רבנו, ולא נזכר בתקליל. טוב.
אפילו כי שם גם
לא. אה?
גם כי שם אדוני אלוהינו.
כלום, גם לא כי שם, שום דבר. לא הכל תנוע, אז לא להם שום דבר. כן, יש רק כמה זכר, רק יש בורכו, הברכות, ונתן את תורה, נתן את זה, בורח. זהו, תחזיר את הספר. כן. דף צדי בית, אם אפשר להביא את הצעים חלקים. סדר החזרת ספר תורה למקומו והפסוקים שאומרים אז, לא הזכיר רבנו, גם בתקלי לא נזכר. יש פה דבר חמור מאוד. צריכים לדעת, הרמב"ם בעצמו לא כתב דברים גם שהוא בעצמו נהג. אולי זה נראה לנו חידוש, אבל הבן שלו מעיד על זה. כותב בספר מעשה לוקח. אני מביא פה מה שכתבתי כבר בזמנו בהגדה של פסח פרי עץ חיים, דף עין רש. ספר כתבי קדמון מצאתי לרבי אברהם בנו של הרמב"ם, שאחרי פרשת הרמי עובד אבי, עשר מכות שאומרים בליל הסדר, יש עוד דרשה, רבי יעשה ג'ולי מנין, אתה אומר, מובן, רבי אליעזר, רבי עגיבו, כל המאמרים האלה, כמו מעלות דבר דיינו על אחת כמו וכמו, כל זה הרמב"ם לא מביא את זה, והרמב"ם בסוף כותב חמש ומצא, כותב נוסח הג'ולי שנהוג בו בזמן הג'ולי. אז כל זה הרמב"ם לא מביא. אומר רבנו אברהם, בנו של הרמב"ם, כל זה דרוש גילוי ההבנה. ועולו ועל כיוס הבן האמור, כל המרבה וכל המעריץ בישראל המצרים, הרי זה משובח. ואמיר הזה, מנהוגנו, מנהוגת בננו. אפו מורי, והגוד אמים לו בחכמי המערוב. הרמב"ם בעצמו היה אומר את זה. למה לא כתב את זה בחיבור? אם היה שאפו מורי לא זכור בנוסח הג'ודה שכותב בסביב כל חמש ומסוע, לפי שהוא בלתי מפורסם בכל המדינות. הוא לא הכרחי כמו מה שכותב. הרמב"ם כתב מה שהכרחי ומה שמקובל בכל ארצות העולם. אם זה דברים שרק באיש ארצות שנוהגים, זה מנהג, זה לא עם עיקר ההגדה, אבל בפועל הרמב"ם עצמו נהג. כתבתי, וזה יסוד חשוב לגבי כמה וכמה דברים שהשמיט רבנו הרמב"ם, זה לא למרות דבר סביר, אלא כמה שיש טועים, אז רבו הוא עצמו נוהג בה. הרמב"ם בתשובות, שאלו אותו למשל, זה מדבר על מהדורת הרמב"ם, התשובות של שנת תש"ח, ירושלים נתפס. סימן כך, יורנו, ושאל הרמב"ם, גול גודש מישראל, הסתיר אמו אל בסדר גנוהו, נוהו מי ימת עלוה ומשנה גרמניות, לא אומר בליל שבועות, אחר מזמור שיר לי ים השבוע ויכולו. פה חבא, אבל למה אתם אומרים ויכולו, כן, כאילו היו אומרים מזמור שיר לי שבועות וגם ויכולו. אומרים, לא, מה פתאום? אז ענו לו, לא, זה מנה רבותינו, לא נשנהו, לא נבטלהו. בקיצור, יש ויכוח. האם להגיד אז ויכולו, או לא להגיד, אחרי מזמור. נו, מי שיסתכל ברמב"ם, זה יגיד, מזמור שיר לי ים השבוע, ברמב"ם לא מוזכר בכלל להגיד מזמור שיר לי ים השבוע. והם רואים שפה כדברים שיש מנהג בשנים קדמניות, אני לא יודע מה הרמב"ם בעצמו נהג, אבל כאילו רואים שזה דברים מפורסמים. במילים אחרות, לא מה שלא כתוב ברמב"ם, לא קיים ולא ידע מזה הרמב"ם ולא הביא אותו. יש הרבה דברים שהוא בעצמו נהג, או שהיו מנהגים כאלה, ולא יכולים לבוא אנשים בדורנו ולבנות על הדברים שהרמב"ם לא אמר. וגם, גם אם הרמב״ם היה, יש הרבה דברים שכבר הסברנו, שגם יש דברים שהרמב״ם לא כתב אותם, ואפילו אם היה כותב אותם, הרי אמרנו שלא אבותינו נהגו אחריו רק בדברים שככה המסורת שלהם אבותיהם. למשל, דוגמה, אנחנו מברכים על כל כוס, ברוך אתה ה' בליל הסדר. כן, זה דעת כמעט כל הגאונים. כן, לא על כוס ראשון ושלישי, אלא על כל ארבע כוסות. מה עם ברכה האחרונה, על ה' והפרג'ה? בסוף ברכה האחרונה. התברר שהרמב"ם אמר סבור שכן, על כל כוס לברך ברכה. גם ברכה ראשונה, גם ברכה האחרונה. זה הבאתי בדף ק"ג. הוא אומר, ארבע כוסות שפיות נחבו, כל אחד מסובב בפני עצמו, לא כן יברך על כל אחד מהם לפני שתייה ברכה ג'הר, וגם אחרי שתייתו, אם שתה כולו רביעית, על הג'רס. אומר רבנו אברהם, זה סברת הבמורי. החילוק שחילק בעל הלוכף, הוא מבדיל שברכה ראשונה כן ואחרונה לא. לא יעמד אותו הגש. נו, אז מה נגיד? אחרי הכרפס, אחרי הצנון, מה שאוכלים בטיבול הראשון, אנחנו הרי אוכלים כזית. מה עם בריאות הנפש? אנחנו לא מברכים. למה לא מברכים? יש את הדברים הבאים מחמת הסעודה. בתקלל יש בזה חילוקי דעות. ולמעשה אף אחד לא נגיד לברך בריאות הנפש. הרמב"ם סובר שכן לברך בריאות הנפש. לא כתב את זה בחיבור, אבל גם אם היה כותב, אני לא חושב שהם נוהגים כמוהו. אז מובן. אז בעניין הזה של המזמורים, הפסוקים שתקנו לומר לכבוד הוצאת ספר תורה, כבוד ספר תורה בהתחלה, בסוף, תקנו, ויש לזה יסודות, לא, זה לא דברים חדשים מקור ובואו. זה לא תיקן את זה בעל חלדת תמים, לא חידה תיקן את זה. זה תקנו את זה, זה כבר מובא במסכת סופרים, מובא כבר בזמן הגאונים. אבל הרמב״ם בעצמו היה נוהג את זה. אז איך אפשר בסידור הרמב״ם לא לכתוב מה שהרמב״ם נהג? טוב, לא ידעו, בסדר, אז יש להם בעיה של הצמצום של הידיעות. וגם זה מפורסם, גם אמר את מה תגיד את זה סמכי עמודי. הרי בראש השנה יש מנהגים, אתם מחזירים את הספר תורה. בבלדים מחזירים את זה לפני אפשר הרחמים. זה לדעת בזמן תקיעת שופר, הספר תורה לא נמצא. אז המארץ כותב ככה, מחזיר ספר תורה לאכול, כנחה מנו חושוד, להחזיר הספר לפני התקיעה. כך כותב הרמב"ם. המנהג הפשוט, אחרי שגורים בתורה, מחזירים בספר לנגומם, ואחד עומד כן, עומד תקיעה שובר. אומר, מצאתי בספר כתבי קדמון, לשון רבנו אברהם הנגיד, בנו של רבנו, בוא מורי, ומי שקודם מולו מחכמי המערב, מנהגם להחזיר את התורה לנגומם, קודם התקיעה, למה? כדי שלא ידברו העם ביד חצרת ספר תורה, ויעברו על הראוי, הסיבה היא, פחדו, שאם יישאר ספר תורה בזמן התקיעות, אולי חס ושלום יהיה שיחה בטלה, בפני הספר תורה, לא כבוד הספר תורה, יעברו על הראוי, כדי שלא תפסוקו בין תקיעות, אולי לא בשיחה בטלה, שלא יהיה דיבור, בין תקיעה שמיושבת לתקיעה שמעומד, לכן לא, החזירו את הספר למנהל, אולי בזמן ההחזרה יהיה דיבורים, בין התקיעה שמיושבת, ואפילו במזמר ובחגיו ספר, ממה שנוהגו לו אמרו בין חזרת ספר תורה. נו, אז נוהגים, אז הרמב״ם בפניו ובנוחותו, בציבור שלו, ככה נוהגים. אז איך אפשר לבוא ולהגיד שלא קיים ולא היה ולא נברא?
איזה מזמר?
מזמר, לא כתוב איזה מזמר. אהבו לבנה בן האלים. מה אומרים, מה אנחנו רחבים לו? מה אומרים? כן, הוא לא אומר איזה מזמר. לא משנה מה נהג, משהו שמתאים, הוא לא פרט, סתם זה מה שהיה. אבל בכל אופן, יש מזמורים, יש פסוקים. וזה היה פשוט אצלם. שלא להגיד שהרמב"ם לא...
הוצאת ספר לא כתוב?
מה?
על הוצאת אתה רואה
לא כתוב מפורש.
אלא
נמצא שם. כן, לא בא לפרט את זה, מה נגיד. אני רק אומר משמע שהיו. מסכת סופרים כתוב הרבה דברים, על הכל יג'דה ויתגדש, כל מה שאומרים נכנס לצבע דברה. מסתם היו נוהגים את זה. גם בסביב הרב עמרם גאון זה נמצא. זה לא דברים חדשים, זה דברים ממקדם. דבר שני, דף רפד. רוצים פה לשנות את הנוסח של הביטול חמץ, הביעור חמץ. הנורים, כל חמירה, די, כבר שודי, דה חזיתה ולא חזיתה, דביעתה ולא ביערתה, ובטי וחשיקה אפרוחה, זה לא חזיתה ולא ביערתה, תלוי בלילה, ביום. הרמם כותב נוסח בלשון הקודש. אז כבר אמרנו שבעצם גם את ספירת העומר הרמם אמר בלשון הקודש. הרמם, לא הידענו חדים בו בעומרה. אז מה, וזה לא שינו. אבל טוב, זה אמרנו שיש ראי בספר המצוות שהוא אמר את זה בלשון הקודש. ואותו דבר גם החמץ, הרמב"ם זה בלשון הקודש. כל חמץ שיש ברשותי שלא ראיתי ולא ידעתי, הרי הוא בוטל והרי הוא כעפר. ואותו דבר הנוסח של עירובי תבשילין. בעירוב זה יותר לי להפות ולבשיל מיודו של המחול לשבת. וזה קובעים את זה בצורת ספר הלכה למעשה, מנוקד בספר שימושי. זה פריצת גדר נגד מה שחכמי תימן קבעו, לא יכול לבוא מישהו בזמננו ולהחליט לבוא להנהיג דברים כאלה. ויותר מזה, הרי מבחי חכמי תימן לא ידעו את זה. כבר באיגרת מעריץ, בזבח פסח, הם אומרים שעם ערס, שהוא לא יודע להגיד בארמית, יגיד את הנוסח של הרמב"ם. דהיינו שזה, יחשיבו את זה בדרגה פחות, דהיינו ידעו את זה, אבל מה פירוש? עם ארץ ידע שבתקליל כתוב את הנושא של הרמב"ם. אבל כיוון, אתה בא לרדת דרגה, הרי הכלל הוא, מי יטוב אל תגורר רע. זה א', זה כבר, זה הנושא של הגאונים, הם קודמים את זה בארמית. הרמב"ם כתב בלשון הקודש, בסדר. אבל הנושא שאנחנו אומרים, גם אם הקדמונים נגיד אמרו אחרת, אני לא יודע, עוד מעט נדבר על זה. אבל גם הם אמרו, אבל כשראו את הנוסח בארמית, או שזה השתלשל הנוסח בארמית או ממקדם, הנוסח בארמית הוא יותר מפותח, יותר מושלם. אז איך אפשר לבוא ולעשות משהו בדרגה פחות? כל חזיתה ולא חזיתה, כל הלהווה בטיל, חשיב כעברדה, או בהדן עירובו, יאשר אלן, לאפוביה, ולבשולה, ולדמונה, ולדרוגס הרג'ו, ולמעבר כל סורקנו, מיומתו לשבות, כל זה, זה נוסח קדמונים, ולבוא להצטמצם, לא, להגיד פחות, הרי הפוך, חכמי תימן, שהפוך ראו שהנוסח הזה יותר מושלם ויותר עדיף מהנוסח ההוא. והנוסח ההוא רק אמרו מי שלא יכול, שהוא אישה שלא יודעת, או עם ארץ שלא יודע, הוא לא מבין מה שהוא אומר בארמית, טוב, תגיד בשביל מה שעבר רמה זה, אין לך למה, יוצאים את החווה. אבל לבוא לכתחילה להגיד את זה, ולעקור את מה שתקנו, ולשנות את זה, להגיד את זה בנוסח הזה. יותר מזה, למעשה היום בזמננו, אי אפשר לדעת בדיוק מה נהגו הקדמונים. למרות שלפי, בזמננו, הספרים בנייר לא מחזיקים הכי הרבה 700 שנה. ספר שנכתב בנייר, לא, כן. אם זה גלף, יכול להחזיק יותר, 1,000 שנה, אולי 1,500 שנה, אפשר, אולי זה דוהב, אולי כל היום, עם כל מיני מכשירים, אפשר לגלות מה כתוב. אבל לא מחזיקים, ובפרט תקלל, שזה ספר שימושי. אז רוב התקליל סוף הוא תמו. היום, בזמננו מהתקופה, של לפני 600, 700 שנה, בסך הכל אולי 7 עד 10 ספרים בכל העולם. איפה כל התקליל שהיה מאות ואלפים שהיו בדורותיהם? אתה יכול לדעת מה היה כתוב בהם? כשאנחנו רואים בתקופה, גם כן רואים שיש פה ושם איזה הבדלים ושינויים ודברים שהמקור שלהם בגאוני. בוא מורי, אני אומר כדי משל, אקח דוגמה מהזמן האחרון. אי אפשר לבוא ולהגיד, אם בתקלל כתוב כל 5 שיש ברשותי, סימן שהם ככה נהגו. בוא מורי, אמרתי לו, בליל הסדר, באיזה ספר אבא שלך היה משתמש בליל הסדר? איזה סידור היה לבנה? איזה התקלל? עש חיים? לא, היה לו התקלל של מריונה. התקלל, כן. אמרתי לו, אז לך הוא ברך על כל כוס? למה הוא ברך על כל כוס? בתקלל של מריו, כתוב, הוא ברך על כוס ראשון וקדישי. הוא אומר, נכון, מריו שינה את המנהג הזה, בתקופה ההיא, היה חשבו שאם עושים ראשון ושלישי, אז הם מחמירים. כאילו, תברך על כוס ראשון, תפתור את השני. שלישי, תפתור את הרביעי. אתה מלא כאן את הספק, מחלוק לסבל. נעשה ככה, ככה כאילו היה מגמה כזאת, חשבו שהם מחמירים, עד שהתברר שלא, ולא פתרו את הבעיה, לא נכנס לכם השאלה הזאת. אבל אני אמרתי לו, מה הבא פה, אם הוא ישתמש בתקרר הזה, שמה כתוב לברך רק על כוס ראשון ושלישי. אז הוא בוא מורי צחק, הוא אומר לי, אתה יודע מה אומרים? אומרים, כל מן כאן רבו כתבו, אני לא זוכר את ההמשך, הוא אומר לי שזה משל, אבל עוד מעט אני אסביר בשל, כן? לא יודע מה הסוף של המשל, עמה סבבו, זה משהו, זה משל, כלומר, כאן רבו, מי שערב, הספר שלו הוא המורי שלו, אז זה עמה סבבו, אז אני לא יודע בדיוק, שכחתי את המילים שבאמצע, אבל וגם חיפשתי בספרים, אולי מישהו מביא את הפתגם הזה, לא ראיתי מי שמביא את זה, אבל כאילו, מהמובן שזה עיוות את ההבנה שלו. יש מושג את זה לתימנים מפי רב או לא מפי חדב. הוא אמר, הוא לא עושה מה שכתוב בספר. הוא לא קודם מה שכתוב בספר. הוא יודע שלנו, הוא מסורת. הוא יודע, אנחנו מברכים על כל כוס. כתוב בספר, לא, אני עושה מה שאבא שלי עשה, מה המסורת? הוא לא, אם כתוב בתקלון שמה לברר, לטביל בחומץ, הוא לא עושה, זה, כן, וואלה, אז... וואלה, המושג מפי רב או לא מפי חדב. יש אולי, אם אפשר את הנפלות מסורתך. בדיוק הפרשה כתבתי על זה. מפי רב או לא מפי חדב. זה, נכון.
אבל איך,
עמה
מה?
עמה סוואבה.
מה זה סוואבה?
אני חושב הבנה, אני כאן, לא כן. עמה, עמה זה עיוור, עיוור את האבא, עיוור או עיוות, כן. עמה סוואבה, כן, חסר לי פה שתי מילה שתיים להשלים את הפתגם הזה, אבל זה. אבל לא עזה מה שכתוב בסדר. עכשיו, מה שאתם מבינים שכתוב ככה? מי אמר שעשו מה שכתוב? א', אולי היה לספר הגמונים שכתוב אחרת, ושנית, יכול להיות שהמסורת של הגאונים השתלשלה, וזה נמשך. הרחבתי על זה בנפלאות נוטה, בדיוק בפרשת שלנו, טוב, אני שמח שאתם בוגעים, ויודעים, כן? כן. דף שסוד, כן. דהיינו, מה, דף לפני כן, שסה. מה המשמעות של הפתגם הזה? אל תסמוך מה שקראת בספר. אתה קורא בספר, יש אנשים לפעמים קראו באיזה ספרים ועשו כל מיני שינויים. אז אמרו, לא, מפי רב, תשאל את המורי מה אומר. למה? הרב למד הרבה ספרים, הוא מבין כל דבר. לא כל אחד יקח את הספר, תפס את הכתוב בו, אני הכל עושה מה שכתוב בו. יש עוד ספרים, יש עוד דעות, צריך לראות את על מה מדובר, אם זה בכלל שייך אליך. כן, נכון, נכון, כן, נכון, נכון, זה אבל משהו חריף כבר.
כן.
להגיד שמי שלא מזה, כן, נכון, לא רציתי להגיד את זה, אבל מי שיעיין, יראה גם את זה. אולי שלא יהיה אי הבנה. הספרים של מעריץ הרי היו בכתב יד. התקרר של מעריץ הוא נפוץ מאוד בתימן, ועד שהעץ חיים, עד שנתפס והתפרסם משנת תרנ"ד, עוד לא נכנס כל כך מהר. כאילו זה, כאילו, לכן בתקופה הראשונה לא היה את התקרר של מעריץ. היה רק את התקרר של מעריץ. אחר כך, כשנתפס התקרר של מעריץ, אז התפרסם. כי הכתב יד של זה לא היו כספר, כמובן. שבתקופה יותר מאוחרת השתמשו בזה כבר בספרים של מעריץ. גם השתילי דתיים לא היה בתקופה הראשונה. עד שנתפס והתפרסם. דיברנו לקראת סוף השיעור על פסקי שעה. שהוציא לאור ידידנו הרב נתן עומסי, שמעתי ברוך השם שספר פועיל הרבה. אברך אחד אמר לי שהוא עבר עליו מכריכה לכריכה. מתאר לעצמי שיש הרבה כמוהו, שיועיל להם הרבה לרענן את הזיכרון, לחזור את ההלכות, זה חשוב מאוד. פגשתי כבר כאלה שכשבאו לבדוק, פתאום ראו ששכחו הרבה דינים, שכחו הרבה הלכות, אז בטח שחשוב לחזור. אז הוא מזכיר שם בהקדמה, מה שדיברנו בשיעורים, פורשת של ההלכה. וזה, המשכנו לדבר על זה גם בפרשת חוגז ובורג, גם בפרשת מטות, על העניין שמה שנפוץ אצל התימנים, הספירת שבעה ימים ועוד שבעה ימים. דהיינו, לפני הפסק, במציאות לא היה הפסק, לא בדקו. שבעה ועוד שבעה. וידוע מה שהרמב"ם כותב, פרק י"א, מלכות איסורי ביאה לחיית, זה שתמסור במקצות מגמר. שהנידו יושב על שבעת יומים בנידותו ואף על פי שלא רואות דום אלו יום אחד فهار الشموت يشوف شي معناتها مين نقيين ان ذا من هاخ الو طعوثي من مشي ورا لامكاخ وين روي لفنور دبر ذا كلال الو يمرو هذا يوم هاو سوار هذا هارو شوان نقيم ودور بلاش مني شو لشيني شاح ندثه ومتر ربعلا هتعوتي شيش بيريش بتورا دين ندا ودين زبا كما نقيد بكتورة كده لا 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 مترا ولا زمان لدبر هذا אז נידע זה חוץ ממני דתה סופרת עוד שבעה ימי סופרת שבעה עם הימים המלוכלכים וזבה סופרת חוץ מהימים המלוכלכים זבה שלושה ימים אז היא סופרת עוד שבעה אבל בגלל שהחשבון של ימי זיבה וימי נידע סובך הרי שבעת ימי נידע 11 ימי זיבה ויש מחלוקת וחילוקים וזה דבר שמבלבל ואפשר הרבה לטעות וגם בהבחנת המרות הדמים אז לכן אמר רבי זירו בן עזרא לא נחמנו על מה שאפילו רואה אדם תפוק החרדול שאפילו רואה אדם תפוק החרדול שאומר שבעת ימי נקיים דהיינו לא לעשות חילוקים מתי שבעת ימי נקיים לפעמים כן ולפעמים לא או היה לפני כן שבעה שישה ימי נקיים במצבים מסוימים אלא לעולם שבעת ימי נקיים ככה לא שלא יהיה בלבול כי עלולים להיקשר באיסור כרת מחוסר ידיעת הפרטים של הדינים או במכשולים, בהבחנה וכו'. הבינו אלה שעשו את המנהג הזה שתמיד שבעה ושבעה שהחומרה היא שחוץ משבעת ימי נידע צריך להיות עוד שבעה נקיים. אז זה שבעה ושבעה. זה טעות. רבי זרה לא התכוון לזה. הוא התכוון חוץ מהימים המלוכלכים עוד שבעה. אז אם זה יומיים, אז יומיים ושבעה. אם זה שלושה, שלושה ושבעה. אם זה אחד, אז אחד ושבעה. אם זה תשע, תשע ושבע. אז בכל אופן, המנהג הזה של שבע בשבע נפוץ בכמה וכמה עדות, ואצל התימנים גם כן זה מפורסם, אבל מעריץ כותב בשער דהרו, דע, שיש נוהגים שנדנו אינו מנו שבע למנהגים ולא מאחרי שבע נגיעים, ואפילו לא רצו למחות, וזה אינו מנהג, אלא טעות. ואומר הרבום בפרק אחד מאיסורי ביו, שאין ראוי מי שאינו בדרך, זה לפי שהוא טעות. אלא אם רצו למחות, אם נאחרי שבע למנהגים. זה מפורסם בשער דהרה, וזה על זה ושמחנו ופרסמנו לבטל את העניין הזה וגם לא צריך להתייחס לא רק לשבעה ושבעה גם לא לחמישה ושבעה מה שנוהגים אשכנזים ובכל לא ניכנס לפרטי פרטים אז פה הרב אלי שכן בעקבות השיעורים שדיברנו אז פה עורר שאלה וחברים לא היה לי זמן לענות על זה עד עכשיו אז בשולחן ערוך המקוצר הביא הרבה מחכמי תימן הסכימו להוראת מעריץ שאין ראוי לנהוג בדרך זו לפי שאין זה מנהג אלא טעות ולפי כך גם אותם שכבר נהגו חומרה זו יכולים לשנות מנהגם ואפילו ללא התרת נדרים כי הדין הוא שמנהג טעות אינו צריך התרה מי שנהגו ככה זוג שמתחתן לא חייב לנהוג ככה כי עדיין לא נהגו ככה לפני כן אבל נהגו ועכשיו אמרו להם לא מה פתאום לא צריך מה צריך התרה לא צריך התרה זה מנהג טעות אבל הם ידעו שאין הדין ככה, בכל זאת רצו להחמיר על עצמם, להתין אותם לדין, מי שמחמיר, מחמיר, אז ודאי, צריכה אישה לעשות את הרעה לנדר. מתבהר מדבריו שם בבירות יצחק, שיכולים לשנות את המנהג, כי אינו אלא טעות. ומשמע שעל פי רב לא עשו זאת מתוך כוונת חומרה. אלא חשוב שככה דין. גם בשיעור תגרות משה יורד היה חלק א', סוף סימן מה, זה עלה בסתמה כדי לשולחן ערוך בהלכות נדרים, דין צריך להתיר אם לא ידע את הדין בבירור. וכן הוא בשיעור יד משה דף רפאג' ואין בשולחן ערוך מקוצר, סימן קוף למד א' ערת ט', שאין להביא ראיה ממנהג שנהגו להחמיר בו מחמת סיבה צדדית. ולא מחסת סרח חשש וחומרת האיסור. כיוצא בזה כתב בדוח טנטובה שצוינו בקונטרס מאורד יצחק כללי המנהגים מעריות ח'. זה חשוב מאוד הקונטרס הזה, אני לא יודע למה לא זכינו שהתפרסם מספיק, האברך הזה שחבר את זה הרב נורי סייני. שהוא אסף מכל הספרים שלנו את כל הכללים, כללי הפסק הלכה. מאורד יצחק. צרף את עצמו ואותנו יחד. בכל אופן, זה כלל חשוב, שזה בכל התורה כולה. אם אדם החמיר על עצמו, ידע שההלכה מותר, אבל הוא מחמיר, אז עכשיו הוא רוצה לשנות. אין, לכאורה, למה תשנה אם אתה החמרת? הוא לא יכול להחמיר, סתם ככה לא מתירי. אבל יש עכשיו, הוא רואה שקשה לו להחמיר, יש איזה סיבות הכרחיות שהוא... טוב, אז אם כן, אבל אז צריך התרת נדרים. נדר זה דאורייתא. זה כמו שאדם קיבל על עצמו איזה הנהגה, אז הוא אומר שבכלל אין לו שום חובה. החמיר על עצמו. אבל אם הוא טעה, הוא חשב ככה לך. ועכשיו התברר לו, זה טעות, אז הוא לא צריך שום מטרה. ויש אומרים, ככה אנחנו גם פוסקים, שלא רק באופן הזה שהוא חשב שככה דין, ואחר כך התברר שזה טעות, אין הלכה כזאת, זה רק חומרה, והוא לא ידע שזה חומרה, אלא חשב שזה חומרה גדולה, ואחר כך, לא, זה לא כל כך. אז הוא יהיה, אז גם באופן הזה, לא צריך את זה. אז יפה, אז אם כן, אז אותו דבר הקשנו לעניין שלנו, שהמנהג הזה, מי שנהגו שבעה ושבעה, רוצים להתיר, חשבתם שככה דין, אבותיכם ככה נהגו, חשבתם ככה זה הלכה, חייבים להחמיר, אחרי מתברך שזה טעות, לא צריך. אפשר בלי איזושהי מטר. אלא שבשערי יצחק, עכשיו בשעורים, פרשת שלח התשעה, דף יד, באר, כמה שראו במציאות כי יהיה קלקול בבדיקות בעולם המתנה, לפיכך התקבל והתפשט המנהג של המתנה שבעה ימים, ראינו שהייתה זו שעת הדוחק, מחמתי החליטו הרבנים ללוקן, יהושב. במקרה דבריו יוצא, שהטעם להנהגת המתנה זו בדווקא, ואם כן נמצא שאין זה מחוסר הדעה, אלא בכוונה להחמיר כן, וזאת מחמת המציאות. וכך הוכיח מדברי מהר"י בדיחי, בשו"ת חן טוב, סוף סימן מ"א, וכן נראה מדברי מהר"י קסר, בשו"ת החיים והשלום, יורד דעת סימנכ"ז, נהגו להחמיר יותר כדי לא יבוא לידי מכשול. ואם אכן אמת הדבר, שהנהיגו זאת בכוונת מכוון וקיבלו את המנהג, יש לעיין איך מותר לשנות המנהג בלא התרת נדרים, שהרי לכאורה אינו נחשב מנהג טעות. ואגב שבזמן הרוצה גם את התקנה הזאת, וכל מיני איך תתבטל את תקנת הרבים ולא כל התרה. לכאורה הוא עלה פה על שאלה חמורה מאוד. יוצא שלפי מה שהסברנו, אז נסתר כל העניין הזה של הביטול של המנהג. הרי הסברנו ש... הרב שלמה גרח, רבד בסנעה, ושהוא הנהיג את זה, בגלל שראו לפי המצב של הזמן שהדורות נחלשו ויש קשיים בבדיקות, והבאנו לזה מקורות, לא ניכנס לכל העניין הזה. הרי בדורות שעברו היו בודקים גם בצמר גפן, אז לפעמים נשאר צמר גפן בפנים, זה גרם דלקות, פטריות, כל מיני חששות, והצוואר הרחם נפצע, אז עלו לכל מיני מחלות, יש צניחת רחם. פצעים בצוואר הרחם, יש פצעים שנעשים אפילו ממאמצים, ממאמץ גורם דם, אפילו נסיעה ארוכה גורמת לפעמים דם, או שיעול אפילו. אז יש כל מיני צרות וכל מיני רגישויות, ואז לא יכלו לטפל בזה. אז ממילא זה גרם כל מיני שאלות, ובקיצור היה קושי גדול מאוד, ואי אפשר היה לטפל בזה. ראו שככה המצב, החליטו שלחכות שבעה ימים, שאז בדרך כלל זה בטוח שזה כבר נקי. אם גם ביום השביעי מלוכלך, אז בדרך כלל חיכו עוד יום. כאילו, אחרי שמפסיק, עוד יום. אבל זה כבר אולי, לא יודע אם מקובל על כולם או לא, אבל יש כאלה שחשבו שעוד 24 שעות לחכו. בכל אופן, אז יוצא שחכמי תימן ובראשם רבד תיקן לעשות את זה. ומה עם הבדיקות? לא עשו בדיקות. סמכו על הנודע ביהודה. סמכו על איזה שיטות. כי בדיקות אי אפשר לעשות. כי אם יעשו בדיקות, לא יצליחו להתאר. אז אם כן, יוצא שבעצם, אז העניין של השבעה נקים נתקן בכוונה. אז אי אפשר לבוא ולהגיד מן הקטעות, הרבנים תקנו. בכל זאת שאלה מצוינת.
אבל זה לא היה בשעת הדוח עכשיו, אבל הוראת שעה לאותו זמן. אבל לדורות הם עשו זה.
אבל הרבנים עשו, כן. כשעשו, כן, עשו רבנים, עשו הרבה תקנות דוגמה. תיקח לנו דוגמה בשביעית, שתקנו הרבה דברים, שיש כאלה אמרו שיפרו גם לחומר וגם לכל הזה, ממשיכנו לדורות הבאים. כן. בכל אופן, נגיד שאפשר לשנות את זה, אבל אפשר לבוא ולהגיד שזה היה מנהג טעות. יש פה שאלה חמורה. מה זה?
במצב שיש
הפסק,
אז גם
תקנו. כן, אני אסביר את זה. כן, אז יש פה שתי שיטות. מה שהסברתי בשיעורים ומה שכתבתי בספרים זה שני דברים. בספרים, מה שדיברנו עד עכשיו, מה שכתבתי בשערי יצחק, מה שכתבתי בעירות יצחק על פסקי מעריץ, שערי דרו, או בקדושת ישראל, או בשערי מחוצר, הכל זה לפי שיטת מעריץ ותלמידיו אלה שלא הסכימו לרבי שלמה גרא. הרי מהר"י בדיחי לא הסכים לו. אבל בפועל התקבל מה שמעריץ אמר גרא, כי הוא היה רבד. אבל יש כמה וכמה חכמים שלא הסכימו לזה. אז כל מה שדיברנו בספרים ומה שהסברנו, זה הכל לפי שיטת מעריץ, וכל אלה שאמרו שזה לא נכון, לא הסכימו למה שהוא פסק, לא הסכימו, אין דבר כזה, מה, על מי אתה סומך? שיש שיטת נודע ביהודה שאפשר להקל בלי בדיקות, ויש מן דאמה שכל הבדיקות האלה נאמרו רק לתארות, זה שיטות דחויות מהפוסקים, אפילו התלמידי, כל גדולי ישראל לא הסכימו לזה. בסדר, יש מישהו מקל, יש איזו שיטה שמקילה, אבל... הרב שלמה גרא, ככה זה השיטתו, ויש בהלכות טרפות, זה ודאי מקובל, שאפילו 100 פוסקים מחמירים ושניים מקילים, אז הם סמכו עליהם מפני הפסד ממון. אז הוא גם פה ראה שעה דוהק, ושזה, אז הוא התיר, ואשכלה חכם לא הסכימו איתו. אחרי לא ניכנס לביקוח הזה. יש ביקוח בין גדולי תורה, הם אמרו שכן, אמרו שלא, למעשה יתקבל מה שהוא אמר, בכל, וככה מבינים, איך מעריץ אומר שיש נוהגים לעשות שבעה ימים. מה קרה? מה פתאום? למה יש נוהגים? מה זה יש נוהגים? זה רובם ככה נהגו. אז פירושו בזמן מעריץ, שזה עדיין זה היה בעיר סנעא, זה עוד לא היה כל כך נפוץ. בתקופה האחרונה זה מאוד נפוץ, ואולי בגלל שהחומרה של המעריץ, המעריץ עשה בדיקה עם מחול, אז זה בטח גרם יותר שאלות ויותר קשיים, ממילא החומרה הזאת בסוף הביאה לה כולה יותר גדולה, ויש כאלה לא הסכימו. אז מובן, אז זה נשאר מיעוט ורוב, שעדיין יש כאלה שהחזיקו שזה טעות, אין דבר כזה, אין אפשרות בלי בדיקות ולא כלום, זה לא צודק, זה לא נכון. אבל בפועל זה המציאות. אז עכשיו רצינו, יוצא אז בעצם ככה. אז יש פה שתי גישות. אז מה שדיברנו כל הזמן זה מן הקטעות, זה הכל לפי שזה מעריץ ותלמידיו, שדבקו בו בלי פשרות. אבל אם אנחנו, כמו שדיברנו בשיעורים, בגלל, בעקבות כל הספר תומת אג'ם, שכאילו ניסה להתבסס על המנהג של הנשים, וכביכול שהם עשו את המנהג הזה, וכו' 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 וכו', אז הסברנו שזה לא נכון. כאילו הם כביכול רצו להגיד שאין דבר כזה, מה שמעריץ אמר זה לא קיים, אמרתי שזה לא נכון, היה קיים, ודאי שהיה קיים, אבל הדור נחלש ומלא שינו את זה, וזה מה שנוצר. אז הסברנו, אני לא אכנס עכשיו לכל המהלך הזה, מי שיראה הכל בנוי ומסודר על הנפס. מה שמעריץ אמת, אבל השתנה המצב, וממלא השתנה ההלכה והשתנה המציאות, והיה פסק שעשו ככה. עכשיו, לפי שיטתם, אז יוצא שבעצם, אז מה אתה רוצה? הרב שלום, מוריס לימן גארה, זה נוסח סנעני דרך אגב, גארה זה סנעני, זה הנוסח האמיתי, זה גארה, לא, זה השם הרי, אבל כמה שהמשפחה הזאת סנעני, אז נשאר נדבק כשם גארה. אז העיקר יוצא ש... אז בעצם, מערה של גארה בעצם הוא הקל, שלא צריך בדיקות, ועל ידי שעשו שבעה נקיים, בטח נקי, עכשיו, אם אנחנו באים בזמננו ואומרים לעשות בדיקות ולהחמיר את הזמן, וכי הוא לא יודע לזה, ודאי שהוא לא בא לתקן, לפי המצב שבזמנם, אז הוא בעצם הקל. אז עכשיו, כשמישהו בא ואומרים לו, תעשה, לא צריך שבעה ימים, תעשה פחות, ואז מה, אז הוא אומר, לא, אני אעשה את הרעה, מה אתה עשה את הרעה? על הכולה. אתה הקלת עד עכשיו הקלת, עכשיו אני מוכן להחמיר, תעשה בדיקות, מה יהיה בעיות? לא ברוך השם, יש רופאים, יש בודקות טהרה, יש הכל מסודר, לא יהיה בעיות רפואיות, אפשר לטפל בכל המחלות האלה, זה מסודר בזמננו. אז אנחנו עכשיו לא מקילים, אנחנו מחמירים. אז גם אם נשאר מורי סלם על הגרה, מורי, מה אתה אומר? אתה לא בוא לשמוע, אם יש היום אפשרות, לא צריך את הרבה, לא צריך לו. מובן, מה שדיברנו מן הקטעות וכל זה, זה רק לפי שיטת מעריץ ותלמידיו, שאמרו שאפילו שהשתנה המציאות, בכל זאת נשאר העניין של הבדיקות, ולא קיבלו את השיטה שלה. אבל לפי דבר, אז ממילא, זה מה שדיברנו כל הזמן. ומה שדיברנו בשיעורים זה לפי השיטה השנייה, אבל לפי דבריו, ולא צריכים להגיע לזה, אבל לדינה זה יוצא אותו דבר, שבעצם אין צורך להתרה, כי אנחנו לא מחמירים, כי אנחנו לא מכירים, אנחנו מחמירים. אז... עכשיו, כבר כיוון שהזכרנו את העניין של לטומאת הראשון, בשיעור הזה של פירוש של ההלכות, כתבתי שדבר חמור מאוד, ששטות גדולה שהם כתבו, שאמרנו שזה גילוי פנים בתורה שלא כהלכה, שהם המציאו שאל תטוש תורף אימאךו, שזה כוונה שיש לנשים שמלמדות את ההלכות של טהרה. זה המציאו פה ממש דבר שלא היה ולא נברא, שאין שום פירוש כזה ולא שום שיטה כזאת, אין דבר כזה, לא לפי הפשט ולא לפי הדרש. לפי הפשט תורף אימאךו הכוונה מה שהאימא מלמדת, מוסר, יראת שמיים, הלכות של הבית, זה כן. ולפי חז"ל, מה שגמרא במסכת פסחים דף נ"א, על בני בישון, אל תטוש תורת אמך פירושו ההנהגה של כנסת ישראל, או אומת ישראל, אל תקראו אמך או אלא אומך, אם עם ישראל או קהילה מישראל נהגו איזה חומרה, לא רושם, אל תטוש תורת אמך, יש איזו הנהגה של איזו קהילה שהחמירו, פירושו מצד הדין לא חייבים, אל תטוש תורת אמך. אבל לבוא ולהמציא כזה פשט ולהגיד שזו הכוונה שיש הלכות שרק הנשים מורות אותם ועוד יחסו את זה למריום הנביאו כביכול, דברים שאין לה, לא נמסו בשום ספר, לא גזמן ולא אחרים, זה לא מריום הנביאו, זה מהמורים המעוררים, זה לא מריום הנביאו. דרך אגב, גם הרמב"ם סובר ככה. הרמב״ם, ההלכה הזאת מובאת ברמב״ם, והמגיד משנה מסביר. הרמב״ם מצמצם, הוא לא קודם, לא מפרט, אבל מביא את ההלכה בגמרא, והמגיד משנה אומר שזה הבסיס הגמרא, על ציטוטו של רבי מאיר. המגיד משנה בסוף הלכות שבת, פרק ימים מאכלות אסורות על החווה, גם כן, שזה המושג על ציטוטו של רבי מאיר, גם לפי דעת הרמב״ם זה המושג, ולא שימצאו לנו תורה חדשה שיש לנשים איזה במה בפני עצמם. כן, יש גם תשובת הרמב״ם מפורש, בתשובות הרמב״ם שאמרנו של ירושלים התש"ח, דף 443, לגבי תבילה, גם כן, שהוא משתמש במושג הזה, זה היה פשוט. ולא רק זה, צריך לחדש עוד יותר, אפילו רבנו סעדיה גאון מפרש את הפשט של הפסוק אחרת, לא כמו שהם מפרשים אותו. רבנו סעדיה גאון על הפסוק הזה, הוא אומר חידוש גדול. בדרך כלל, כשיש לשונות בפסוקים, שמע בני מוסר אביך, ואל תטרש תורת אמך. אז זה ברשע אביך מוסר, ואמך תורה. למה זה? אז איך מסבירים את זה? מי שרגיל בפירוש של המלבים, כל אורך כל הדרך, ממש פירושים נפלאים. להסביר למה, למה השינויים, למה זה, למה דווקא על זה וזה על זה. רב סעדיה גאון אומר, לא, רב סעדיה גאון אומר פירוש אחר. רב סעדיה אומר, לא, זה כל אלה שניהם. שמות אלה, כן, מובן. הוא אומר ככה, דרך העבריים, כאילו עם ישראל, יחסים שני דברים משני בני אדם, הכוונה שהם יחד מתייחסים כל אחד מהם. למשל, ארזו הרוע לצדיק ולישרה לשמחה. טוב, אז אם תראו במלבים או במפרשים אחרים, יסבירו פה, כן, ויש גם ראיות גם בגמרא לזה, אבל לא משנה, אחרי אומר לך שרב סעדיה גאון אפילו לא מפרש כמוהם. ארזו הרוע לצדיק, לצדיק ארזו הרוע, ולישרה לב מה שמחה? למה לצדיק, מה עם השמחה? ומה עם ישרי לב, אין להם אור זרוע, רק כשמחה. אז הוא אומר, לא שלל מישרי לב מה שחייב לצדיק, ולא מה הצדיק מה שחייב לישרי לב. הכל, לכל אחד מהם. אז תשמעו מה הוא מפרש. אור ושמחה זה רועים, לצדיק ולישרי לב. אז הוא עושה, זה ככה. ככה, אמר, לא ייחד את האב המוסר ואת האם, אבל ככה זה הדרך אצל עם ישראל. שניהם מתייחסים אליו, ויעשה אותו, שמע בני, מוסר אביך, ומה אחר, ונרדם אל תדרש. ככה הוא מסביר. טוב, אז אם כן, אז בכל אופן, אין מקום לקשקש, לקש פירושים אחרים, שלא יבלבלו את העונה. ודיברנו גם, על שהביאו שבתימן היו נשים שהיו מורות הוראה, כביכול במורות הדמים, וזה אמרתי שזה כן, לא מנה ולא מקצתה, אפילו הרבנים לא התעסקו בזה. העיר לי ידידנו הרב איתמר כהן, צריכים לדעת את זה, הוא אומר שהוא שמע על אשתו של הרב חיים בן רבי שלמה קסר, לא אומר חיים קסר זה שהיה בזמננו, אלא עוד לפני כן, שאשתו הייתה פוסקת לנשים בענייני מרות הדמים, בעלה נתן לה מטבע מיוחד כגולל גריס ועל פיו הייתה קובעת. יש דבר כזה, מספרים על הבן ישחי, נדמה לי, ממש עם הרב צדקה, הרב צדקה נדמה לי מספר שהיה איזה מטבע וזה. הרי צריכים לדעת, בארצות המזרח לא פסקו שאלות בעניין מרות הדמים, כל הדורות. אשכנזים מצוינים בזה, כל הדורות עסקו בזה, חכמי הספרדים לא התעסקו בזה, ובעצם הרמב"ם מפורש כזה בפירוש המשנות. אין ראיית דם בזמננו. ראיית דם זה להבדיל בין חמישה דמים ליתר. בזמננו ההבדל הוא נוטה לאדום או לא נוטה לאדום, אז זה סמכו על אנשים. אבל לפי המציאות, לפי ירידת הדורות, אז אפילו רבנים בזמננו, חס ושלום יכולים לטעות. מי שלא ילמד את זה עוד רגע דבר, עלול לטעות. זה מראה כמה אנחנו חלשים, כמה ירדו הדורות. הרמב"ם אומר, אין ראיית דם, לא צריך בכלל שהחכמים יפסקו בזה, כי זה פשוט. אבל לפי המציאות, רואים שצריך מומחיות מאוד גדולה. אפילו היום, אפילו כמה שזה לכאורה הכי הכי פשוט. אז גם בבגדד לא שאלו. כן, אפילו כבר בזמן החידה כותב מהר"ם מזרחי בדורנו אדמת קודש, חלק בית יורדה, לא הורגלנו להיות עדינו מלכות בדמים מותמים כמו רבני אשכנזים, והם סוחמים על אנשים אבל הם מחמירות על עצמם, ובקיצור הוא מתנגד לזה. גם בג'רבה כותב בעל ברית כהונה חלק א' דף מ"ה עוד ח' מה שהוא כתב שהם סוחמים על אנשים, היה מה שכתבתי בספרי קטן ברית אבות. כמה פעמים אנשים חושבות להחמיר והם מקילים. פה בשתי המקהלות, דיינו שתי הקהילות, קהילה קדושה על חרה, על כבירה וקהילה קדושה על דיג'ת, לא סומכים, רק על המורים והדיינים. אני אומר, חס ושלום שלא יהיה פרצה, והבאתי את השוט בית נהום, שמישהו שם הוסיף הערה, שכביכול, שיש מקום פה לפרצה, שכביכול, שנשים יפסקו שאלות בדברים האלה, זה חמור מאוד מאוד. דברים פשוטים, אולי יכול להיות, אבל, וגם לפעמים שאלות פשוטות, זה נוגע לשאלות חמורות, זה פרצה מאוד גדולה, אז שלא יהיה חס ושלום בסיס לזה. מה שהרבי תמר כהן אומר, גם אם כן, אז הוא דיברתי את זה בעל פה, הוא הדפיס את ההערה הזאת בספר בית העזרי, סימן עין ג' דף ר' עין א', אז, אבל הוא אמר, כן, מה, מי שאל אותה? בבודדות, כן. אבל צריכים לדעת, זה מורה חיים ברבי שמואל קסר, הוא היה חדשן גדול. זה לא מה שהיה מקובל, זה מה שאני אומר, זה לא דבר נפוץ, זה דבר נדיר. מורה חיים, הקסר הזה, הוא זה שעשה בתימן את התפילין המרובעות. הוא המציא כלים לזה. בספר סערת תימן, הרי המארץ כבר שאלו אותו, למה שהתפילין לא מרובעות ממש? וגם בבגדד היה שאלה כזאת, הרב פעלים כותב שבעבר היו תפילין, לא, עד שבא איזה אומן מדמשק, בחלק דלת, שוט חלק דלת. אז אני חושב שגם זה התעורר תמיד מאנשים מבחוץ. כנראה גם אנשים באו לתימן ועוררו אותם, למה התפילין שלכם לא מרובעות? אז טוב, אז יכולו להראות להם את התשובת מעריץ, שהוא מסביר שהריבוע צריך לחייב להיות רק בתפור. לא, אבל כתוב ש... עושה תפילותו כאבוס, קונו ואין בו מסוע וכו'. אז לא להיכנס לדברים, אלא הוא יישב את המנהג. אבל הוא היה מורה חיים הזה, עשה דברים לא מקובלים, הוא חידש הרבה דברים. בין היתר כותב שער התימן, נתן אל ליבו לדקדק במעשה התפילין, להיות אורכו כרבו, ראה שהעסוקים במלאכה לא מקפידים על ריבועם. אף פי שעושים את זה מרובע, עושים את זה מעורדק של שליל, התקלקל ריבוע לשעתו, נשאר עגול כמה תמרה. כן, מי שראה את התפילין מתימן, ככה עגול כמה תמרה, גם הצבע כזה חום, לא שחור, עשה דפוס נכון וכו' וכו'. לא משנה. אז אני רק אומר, לא, ודאי, עשה דבר טוב. לא, כן, אין מה, כן. אחר כך הוא כתב גם שהיה מעתיק, רואים שהוא היה מישהו יוצא דופן. לא, אז אומר, הוא לא בשורה, הוא המציא דברים. בכל אופן, זה לא מסורת, וזה לא משהו מקובל, וזה לא דבר שהתפרסם, ואין מה לבנות על זה, ובכלל, ולא שייך.
הוא נתן לראות על גודל.
מה? הגודל, נכון. לא, בהתחלה, אבל הוא כותב, פוסק את זה, ואין נתן המטבע. זה רק גודל, נכון. זה אצל הרב צדקה גם הוא מספר, על גודל. לא זוכר משהו, נחושת שם. אם זה גודל, עוד מעט זה יכול להיות. אבל שוב, גם כששואלים על גודל, בכל אופן, אני אומר, אפילו הרבנים לא יתעסקו בזה, אז אם הרבנים הגדולים לא יתעסקו בזה, ולא, ורק היו פעם פה ושם שאלות, פה, כן, אני דיברתי עם כל הרבנים הזקנים מתימן, גם אבו מורי, גם אריאל שייך, עוד וכמה רבנים שלא רוצה להזכיר את השמות שלהם. וכן, זה ודאי שזה לא היה מקובל ולא ידוע, זה, כן, לא, השאלות האלה לא היו לפי המציאות שלהם, גם מבחינת הצניעות והבושה, וגם... וכולי וכולי. בקיצור, אין מה לדבר, מה שהם היום מדברים על מרות הדמים, ואם דיברו בתימן על מרות הדמים, זה כרחק מדרוח ממערב, ולא ירצו לבסיס פה איזה דבר שכביכול, מצאו להם בסיס כמה דורות שעברו שבתימן עשו את זה, אין דבר כזה. זה חוגים פשרניים, לסערנו לפעמים נתפסים, וזה דברים לא מוסמכים, ולא מדויקים, ובונים על זה הורים מרובעת, על מה של לשאול.
אז
איזה
אנשים
החמירו
כל הזמן, זה
הכוונה ישר? בדרך כלל, בתימן הם החמירו בדרך כלל, כן. בדרך כלל הם החמירו, כן. הם החמירו, אבל זה לא, אבל לפעמים הקילו. כן, לפעמים מי שמחמיר, גם יכול גם לגבי לידי כולו. טוב, אנחנו כנראה שכבר הזה מול גוסר, אז אני רוצה לסיים דבר קטן. ראיתי שהרבה מתעננים, סיפרנו את הסיפור על... המורי הצדיק הוא שאמר, ריבונו של העולם, אתם זוכרים, פלטני, כן, זה, כן, אז רצו לדעת מה המקור של הסיפור, אז השתדלתי לברר את זה, כן, אתם כן, זוכרים את הסיפור, להראות את האמונה של אבותינו, איזה יראת שמיים, איך אדם מדבר מהקדוש ברוך הוא, כמו, כאילו, מולו, נמצא ממש, מה שסופרים על החפץ חיים. בתימן זה היה הדבר, ככה, אנשים, אפילו אנשים, כל האנשים, וכן, וכל מיני תלמידי חכמים וצדיקים, אתם, כן, אז בספר לבנכם ספרו, כנראה זה המקור, אני אמת לא זכרתי שזה פה המקור, לא ידעתי איפה ראיתי את זה, יכול להיות שאני, אולי נתפס באיזה קובץ, ואני הוספתי מהדמיון שלי איך הסיפור האמיתי, כן, כי הוא לא כתב את זה בצורה, עוד מעט תשמעו, אז כן, אז, אבל הכל הולך למקום אחד, הוא מספר פה על הרב יחיא מופדלי, مفضلي زي مش يقدر مزه فضل مخبات زي بيروش الأملاء مفضل رمش أنا زي مفضلي يومكم مفضلي زي مفضلي تصدق نكودا سبب هو ويا راب של העיר קהילת מדיד קהילה חשובה גדול בתורה הרבה לעסוק גם בחוכמת הסוד דרשן מעולד וכולי וכולי אז דף צדיתת כותב ככה בתקופה מסוימת עבר הרבי של מופדלי לעיר סעדה המרוחקת ישב מספר שנים שם ולימד לקוף שחידה פעם אחת הוא נסע למחוז ברד סמוך לסעדה בעברו באחד הדרכים עצרו שני שודדים אמרו לו עתיק או הראש תן את התיק שלך, כל מה שיש בו, או תחמור לו לסלן. חותכים לו את הראש. אמר להם, הרב, תקחו את מה שיש לי. תקחו את התיק, תחלו להתרחק. אמר הרב, עזבת אותי, עזבת אותי. והנה שני השודדים השתתקו ועמדו במקומה. כשראו את מצבם, החלו מתחננים לרב שישחרר להם מכך את תיקו. אמר להם, הרב, לכו לשלום, מיד ישתחררו. זכרו של הרב המוחזרי ניסע עד היום בערצה בלת כבוד על כל הזקנים, בפי הרבים הזקנים של אותם מהודות, איש גדול, הנה קהילה קדושה, יש תקופה ארוכה, זכותו תעמוד לנו כל ישראל. טוב, אז הוא לא כתב את הסיפור בצורה מקורית. אז או שראיתי, או ששמעתי, או ש... אבל בטוח שזה ככה הסיפור. שהוא ראה, אחרי שהם שדדו אותו, הוא נסע את עיניו למרום, ריבונו של העולם, פלטני, עזבת אותי. טוב, זה היה רק המילים האלה, כאילו הוא הרגיש איך הכל ברוך הוא לא השגיח עליו, אז איך שהצליחו. פירושו שהוא מרגיש כל מה שהכל ברוך הוא איתו. זה, למה ריבונו של עולם, אלי, אלי, למה עזבתני? ישראל, ישראל. זה. היה כזה, מה? דף צדיתת. אם רוצים עוד להעיר או לשאול משהו... רגע, אני רואה שאני שכחתי משהו קטן, אני רק אשלים את זה, זה נוגע לסידור הרמב״ם. כן, מה? כן. רציתי להגיד, בקשר לעירובי תבשילין. אמרתי שהנוסח של העירוב, שהנהיגו מעריץ וחכמי תימן, הנוסח של בעדן עירובו, כי זה ראו את זה יותר טוב מהנוסח של הרמב״ם, כי יותר מפרט. וגם שם נגיד נזכר ללוגי סראג'ו. אז בעירות יצחק על ערכות עירובי תבשילין הבאתי שיש כאלה אומרים שגם לפי דעת הרמב״ם אז צריך להניח את עירובי תבשילין עד הזמן של הדלקת הנר. הרי עירוב תבשילין אם הוא נאבד לפני ההכנות אז אסור להמשיך. אז הרמב״ם לא מזכיר בנושא ההדלקה. אז יש פה עריכות בדף קופקה בעירות יצחק על פסקי מלאת חלק חמישי והבאתי מחכמי תימן שהם אומרים, אפילו שהם מביאים את הנוסח כמו הרמב״ם, צריך לחכות עד שידליקו. ובנוסח לא הביאו רק אפייה ובישול. אז אם כן יוצא, למרות שבעצם לא כתוב בנוסח הזה, אבל הם אומרים שחייב את העניין של ההדלקה. וטוב, יש פה עכשיו נידון, איך להסביר את הרמב״ם, כן או לא. והאם זה... האם דווקא אפייה ובישול, ושצריך הרבה זמן לבישול על האפייה. אבל להדליק נר, זה לא משמעותי, כמה מדליקים נר. אפייה ובישול, כאילו החששות, מה שחזן אמרו, שברור מנה ליפה לשבת, או שלא יבואו לבשל מיום טוב לאכול, אז השייך אולי לך, כתוב, יש לי דון בזה, פה הרחבתי על זה, אבל יוצא שהם בעצם, מי יוצא, אבל תקורא לו, בחרו נוסח שהוא מורחב ומושלם, ועדיפו את זה יותר מהנושא של הרמב״ם. אז אם כן יוצא שפה חכמי תימן קבעו לשנות ולשפר, ועכשיו איך יכולים לבוא בדור שלנו לבוא ולרדת שתי דרגות למטה? זה חמור מאוד. לכן, השם ברוך הוא ידריכנו בדרך ישרה, ועזרת השם יגדור כל פרסותינו, ועזרת השם שעולם הזאת עיר רוח בינה. מה אמרתי אתם להגיד?
מי שנהג חמש
ושבע. כן, לא שמע.
מי שנהג חמש ושבע, גם לא צריך אותה רק
מדברים? למה הוא עשה את זה?
תודה רבה משה.
אה?
חרבי ישיבה.
כן, אם היה ידע שאפשר פחות, זה לא, לא צריך. הוא חושב שכה הדין מסתם.
ואם הוא ידע, אחר כך
התבזענו,
אבל לא חפש
בכלל מוספת להחדין. עכשיו אם יש לו סיבה לשנות אותו, אתה יודע. א', אולי עדיף שימשיך, אבל אם הוא רואה שלא כדאי את החומרה הזאת, אז הוא רוצה לשנות, זה עשה את זה. יש כן. זה כדי לדבר בכל, כי לדקות על זה כל כך הרבה.
מתוק ראשון
ושביעי, ולכתחילה בעבר... כן, כן, לכתחילה אתה ראשון ושביעי.
לא, רק
לרשום לבחיר,
כאילו כל פעמיים.
אה, לחתם לכל יום. לכל יום פעמיים.
פעמיים.
אז 1
ו-7
זה עבוד לפני.
עבוד לזה פחות טוב. או לאיש השקיל הוא קשה לה. כן. איש השקיל. מי שקשה. כן. עצור, הבא בשביל. מדי. מדי, אנחנו נכון, אנחנו נכון, אנחנו נכון, אנחנו נכון, שעון הם ובני העם ונשאם הזה מי זה העם? ועד אורך וישמר וחיה ויעריך זה מי רבי בורג ונזכר לסוף הזה שנזה וחבר הצרה לכן רבי דגה בן סיון וילד יוסף בן אורב משה
ואברהם
בן ניסים ושרה בן ניסים
אברהם
בן ישראל מאיר
מלכה
בת
נבון
שם ברוך הוא לסיין את בורך אני בורך מה זה ידעים כל חרום ונזק עשה למריצה לבום לבנה אבל המוסה לא לבנה זה מעבור חרום לראות את מלא כל מי שלא לבום ולבחם לטובה אם כן מה כל חמי אמירו שכותו ונאו איש מראה מחייבו שבו ארבע אצלנו גם זה ידעים אם לא אמן
למה אתה מוסיף פה? אל תזיז את התולחן
לא נגיד
לא וגם אתה מוסיף